הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הגמישות בחיים. היכולת של האדם לסלוח לעצמו בשגרת החיים. בעולם שלנו יש טוב ויש רע, יש הצלחות ויש כישלונות, יש בריאות ויש חולי. והרמב"ם אומר, עד ביאת המשיח כך יהיה העולם, טוב ורע יהיו מעורבבים האחד בשני. כך זה בעולם, האדם מגיע להצלחה כלכלית ולפעמים זה עושר שמור לבעליו לרעתו. לפעמים האדם סובל מאיזשהו כישלון מסוים, ובסוף התברר לו שהכל היה רק לטובתו. כמו שאומר הגאון מבילנה באיגרת לבני משפחתו, ממה שתצחק היום, מחר תבכה. ממה שתבכה היום, מחר תצחק. מערכות החיים מגוונות, שונות ומשתנות מן הקצה אל הקצה. האור יהווה את מקור החושך, החושך יהווה את מקור האור. והחיים משתנים, כך זה בעולם, ומעלה גדולה היא שהאדם לא נבהל מהירידות שיש במערכות החיים, כמו שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ. מדוע קרוי נחום איש גמזו, רק נחום איש גמזו? מדוע לא קוראים לו רבי נחום איש גמזו? הרי הוא היה רבו של רבי עקיבא, אם כן גם הוא ראוי לתואר רבי נחום איש גמזו. אלא המעלה הגדולה עוד יותר מאשר רבי נחום, זו ההגדרה של גם זו. היכולת לומר גם זו לטובה, זה גדול עוד יותר מרבי. לכן לא רצו לקרוא לו רבי נחום איש גם זו, ואז בני האדם היו שמים דגש על רבי, הרב נחום איש גם זו. לא, רוצים להדגיש רק את הגם זו לטובה שאמר כל הזמן תדיר, כך אמר, כך הרגיש. היכולת לומר גם זו לטובה היא מעלה גדולה יותר מאשר רבי, ולכן לא קוראים לו רבי נחום אלא נחום איש גם זו. זו המעלה הגדולה ביותר. אם כן, בחיים יש עליות וירידות, יש טוב ורע מעורבבים גם יחד. מה שטוב היום יכול להיות מקור הרע למחר, מה שרע היום יכול להיות מקור הטובה של מחר. העולם עולה ויורד, כך זה גם באדם. האדם יכול לעשות מעשה חיובי, אבל אור וחושך משמשים בערבוביה בליבו של האדם. כך מצינו כשיעקב אבינו הולך לקראת המפגש עם רחל ולאה, להקים את כל בית ישראל. הגיע לשם בידיים ריקות, כך הגיע כשפגש את רחל. מדוע? הרי אליעזר, העבד של אברהם, היו בידיים שלו נזמים, צמידים, הרבה. אני יעקב, אין בידי כלום. למה? הוא מספר כי רדף אליפז בן עשיו במצוות אבא להרוג את יעקב. היות שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו. אמר לי יעקב, מה אעשה? מצד אחד אבא אומר להרוג אותך, מצוות כיבוד אב ואם. מצד שני, אני לא יכול להרוג אותך, הרי גדלתי אצל יצחק הסבא שלימד שרצח הוא דבר שאסור. אור וחושך משמשים בערבוביה, אור, כיבוד הורים, אבל לניצול של רעה. רעה, לרצוח, אין אצלו את המשקל הראוי, מתי כן אור, כיבוד הורים, ומתי להימנע מהאור הזה, כאשר ההורה אומר, תרצח, אז זה ודאי חושך. אבל אור וחושך משמשים בערבוביה אצלו, והוא בקונפליקט, הוא בהתלבטות, עד שצריך יעקב לומר לו, תול מה שבידים. אני חשוב כמת. האדם העני בהיבט מסוים הוא כמו המת, ולכן הנה אתה יכול להסתדר. וזכה לפתרון הקונפליקט שהיה בתוכו. איזה קונפליקט? של אור וחושך משמשים בערבובים. לא של מצווה, כיבוד הורים ומצווה להימנע מלרצוח את יעקב. זה הרי לא קונפליקט בין מצוות, אלא בין הרוע שבליבו שומר לרצוח, לבין הטוב שבליבו שומר גדלתי בבית מדרשו של הסבא יצחק. שהרי כל בר דעת מבין שהמצווה להקשיב לאבא היא מוגבלת, שהרי אם יאמר האבא לרצוח, אין להקשיב לו. אלא היות שטוב וחושך משמשים בערבוביה בליבו של איפה, אז מצד אחד למד על ברכי יצחק, ומצד שני הוא רוצה להקשיב לאבא, הוא רוצה להקשיב לאיסב, הוא רוצה להקשיב ללב שלו שאומר לרצוח. אם כן, אור וחושך משמשים בערבוביה, גם בליבו של האדם. אור וחושך משמשים בערבוביה, לא רק בליבו של האדם, אלא גם במציאות יום יום. ולכן, בהרבה מאוד מקרים, בני אדם עושים טעויות, אומרים אמירות לא נכונות, עושים טעויות שמרגישים שהטעות הזו היא גדולה, היא בלתי ניתנת לכפרם. האור והחושך בחיים של האדם, היום מרגיש טוב, מחר מרגיש רע, היום הוא פועל עם מקום חיובי, מחר הוא פועל עם מקום שלילי. האור והחושך בעולם, הטוב והרע בעולם, האור והחושך בליבו של האדם, היפה והלא יפה בעולם, הנחמד והמחאיב, האיסורים והחוויות החיוביות, הכל נמצא בעולם הזה. והעולם משתנה תדיר, ובני האדם היום מרגישים חזקים ומחר חלשים וחסרי אונים. בני האדם נפגעים היום מהר, רגישים מאוד. מדוע? מכיוון שהעולם משתנה כל כך וחוסר האונים הוא גדול כל כך. התזזיתיות הרבה שיש בעולם בגלל ריבוי המידע והחדשות שמעוררים את הפחדים, את הדאגות, פעם אחר פעם. החבר של היום מחר הופך להיות שונא, השותף של היום מחר הופך לאויב, ידידות טובה מחר תסתיים, תואר וכבוד של היום, כסף ועוצמה של היום מחר עתידים להשתנות ולא מקבלים את מעמדם ועוצמתם. העולם תדיר משתנה, ללא שיש ביכולתו של האדם לעצור את התנועה בעולם. אם כן, העולם קיים, אבל הערכים לא יציבים. הערך של היום, מחר עתיד להשתנות. היום פלוני מוערך, מחר כבר לא. הגיע מישהו חדש. אתמול ההורים של הילדים הם הדמות החשובה ביותר בליבם ובמחשבתם של הילדים. היום הילדים עושים מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, ולא מתייחסים לדעתם של ההורים. הבריאות של היום חזקה כל כך, מחר היא מדרדרת, רחמנא ליצלן. ולכן חשוב שהאדם יהיה פתוח ומודע לשינויים, יהיה גמיש לשינויים שתדיר נמצאים בעולם, להתרגל לגמישות בדעותיו, בתפיסתו את עצמו. כלומר, לפעמים האדם מרגיש טוב מאוד בחיים שלו, בשלב הזה של החיים. לדוגמה, הוא מאוד מצליח כלכלית, או שהוא מאוד מצליח בעבודה. ואז הוא נוסע ברכב שלו, והוא רואה קבצן ברמזור. הוא בנסיעה מרגיש כמה הוא גדול וחזק, והוא שומע מוזיקה, והוא שר לעצמו כמה עוצמתי הוא וכמה בעל יכולות הוא. ואז הוא רואה את הקבצן, שמבקש כמה שקלים מהחלון. אחד סוגר את החלון, אחד אומר לו, לך תעבוד. אחד מיישר מבט קדימה, כאילו הוא לא רואה שום דבר. בהרבה מקרים מדובר, לא בהתמודדות שלנו מול הקבצן ההוא, מול האני האום, אלא בהרבה מקרים מדובר בפחד שלנו עם עצמנו. לא נעים לנו לפגוש את אוזלת היד שלנו, את חוסר האונים שלנו. היום אנחנו בעלי עוצמה, מחר אולי אנחנו נהיה האדם האום. לכן קל לומר, לך לעבוד, תרוויח כסף, ולחשוב שכך פותרים את בעיית העניות והמצוקה בחברה, בעולם. הרי ודאי שזו התאות בהרבה מקרים. האדם שסובל מעניות, האדם שסובל עם בעיות, הוא לא אדם כל כך רע כמו שנדמה. בהרבה מקרים האדם הצועק, צא לעבוד, סוגר את החלון, מיישר מבט, הוא לא רוצה להסתכל על אותו אני. הוא לא עושה את זה מהדחייה שלו כלפי הקבצן והגאווה שלו, כמה אני מוצלח, אני למדתי מקצוע, אני עובד, אני מרוויח. בהרבה מאוד מקרים מדובר על משהו עמוק הרבה יותר. האדם לא דוחה את הקבצן, האדם דוחה את הקבצן שבתוכו, את האני שבתוכו, את הרגש השלילי שבתוכו. שמה יום אחד גם הוא יהיה כזה חסר אונים, אולי לא בדיוק האדם הזה, אבל כן, האדם מפחד מחוסר אונים. האדם מפחד מהפחד. האדם מפחד מרגשות שליליים. האדם מפחד ממפגש עם מציאות אמיתית של כאב, תסכול, חוסר אונים, שכל בני האדם עתידים להרגיש. ולכן מנסה האדם לברוח מההרגשה הזו. בורח האדם מעצמו. איך? על ידי שהוא אומר כל מיני משפטים שהוא חושב שהוא חכם גדול. אם האדם הזה היה משקיע, היום היה לו כסף. אם הוא היה לומד כשהוא קטן, היום הייתה לו עבודה. מי שעובד, יש לו כסף, עובדה. והרי אלה הן אמירות שטחיות, לא נכונות. הרי כאנשים בוגרים ורציניים, אנחנו מבינים שהחיים מורכבים מאוד, ואין נוסחה ברורה להצלחה בחיים. אי אפשר לתאר על ידי משפט קצר את דרכי ההצלחה. תלמד, יהיה לך מקצוע, תעבוד, תרוויח כסף, מי שעובד מרוויח. אלה הם משפטים שמתאימים לסטיקרים על מכוניות. ודאי שהאדם עובד, והוא אכן מעלה את הסבירות שהוא ירוויח כסף. האם זוהי נוסחה מבטיחה? נכון שבזעת אפיך תאכל לחם, אבל החיים מורכבים ולא ניתנים לתיאור על ידי משפט קצר. מי שעובד מרוויח כל הזמן. זה מתאים לסטיקרים על מכוניות, לפתגמים שטחיים, אבל לא לחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, ודאי, בזעת אפיך תאכל לחם. אבל בחיים, במציאות, סיבות רבות יש שבני האדם לא מצליחים כלכלית בחייהם. סיבות מורכבות רבות כל כך שמתחדשות, וככל שילמד האדם על הסיבה להצלחה והסיבות לכישלון של בני האדם, בינתיים בזמן הלמידה שלו כבר ייווצרו בעולם סיבות חדשות לכישלונות ולהצלחות של בני האדם. החיים מורכבים מאוד. מי שמנסה להפשיט את החיים ולומר פשוט מאוד, למה להיות מורכב? פשוט מי שעובד מרוויח, מדוע הקבצן הזה, מדוע אני הזה, מקבץ נדבות ולא הולך לעבוד. החיים מורכבים יותר, מסובכים יותר. בהרבה מאוד מקרים, המשפטים הקצרים שנאמרים על ידי בני אדם, לך תעבוד. הם לא מגיעים בגלל עודף דאגה ואכפתיות וגילוי הנוסחה המצליחה בעולם. בהרבה מאוד מקרים זה בגלל בריחה של האדם מהחיים האמיתיים. נוח לאדם לומר, האני הזה, הוא במצב כזה למה? כי הוא לא יצא לעבוד, הוא לא למד מקצוע. כל מיני אמירות לא מדויקות. ודאי, אדם עובד, מגדיל את הסיכוי להרוויח. האם זוהי הבטחה? זו לא הבטחה. אלפי אנשים עם תארים ויכולות שכליות, יום יום נמצאים במצב של רעב, לפת לחם, בשלבים מסוימים של החיים, בגלל עסק לא נכון, בגלל כל מיני סיבות, בגלל שמישהו קינה בהם בעבודה, בגלל ביטורים, בגלל מגפות, בגלל כל כך הרבה סיבות, יכול האדם המוצלח והמצליח להגיע לנפילה גדולה כל כך. וכפי שהגמרא מתארת על שלמה המלך, שוודאי הוא החכם מכל האדם והמוצלח ביותר להיות המלך. ובכל אופן, הוא היה מלך על העליונים, ולאחר מכן על התחתונים, ולאחר מכן על ישראל, ועל ירושלים, עד שבסוף מלך על מקלו. אם כן, יש נפילות שהן לא תלויות בהכרח, בגלל שהאדם לא למד מקצוע. האדם לא פעל בצורה נכונה, ולכן כעת זו בעיה שלו. האמירות השטחיות האלה, אלה הן אמירות של מי שלא רוצה לעזור. יותר עמוק, אלה הן אמירות של בן אדם שלא רוצה להיפגש עם הבעיות האמיתיות שיש בחיים. האדם לא רוצה להיפגש עם הבעיות שהוא עתיד לפגוש. הרי כל בני האדם בשלב זה או אחר של החיים יפגשו את החוסר אונים, את התסכול, את הייאוש, את השעמום, את הרגשות השליליים. אבל האדם לא פעם מנסה לברוח מכל אותם רגשות. איך? על ידי שכשהוא פוגש אדם שמעורר אצלו את הרגש הזה, לדוגמה, אותו אני מעורר את הרגש, אותו חולה מעורר רגש של פחד, דחייה, אי נעימות, לא בגלל שהחולה כל כך רע, לא בגלל שאני כל כך לא מוצלח, אלא בגלל שהרואה מפחד לפגוש את הרגש הזה בתוכו. אולי יום אחד גם הרואה הזה יהיה חולה. אולי יום אחד הרואה הזה יהיה חסר אונים. אולי יום אחד, הרועה הזה גם הוא יהיה מסכן כל כך. הוא מפחד לפגוש את הרגש הזה בתוכו, ולכן הוא בורח. הוא בורח. איך הוא בורח? לך תעבוד. לא רוצה לראות חולים. אם היית שומר על הבריאות, היית היום בריא יותר. וכל מיני אמירות שטחיות שעוזרות לאדם להרגיע את המצפון שלו, עוזרות לאדם להרגיע את הפחדים שלו. התורה בספר ויקרא פרשת בהר אומרת, וכי ימוך אחיך ומתי ידו והחזקת בו, וכי עמך אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. מה הכוונה? למה לא לקחת נשך ותרבית? הרי זה פלא. אם אדם מביא את הכסף שלו לחבר שלו, למה שלא ייתן לחבר כסף, ובתמורה להשעיית הכסף אצל החבר, יקבל הנותן אחוזים מסוימים, המקבל את הכסף ושלם מחיר, יחזיר יותר ממה שהוא קיבל. הרי אם שני הצדדים מסכימים לכך, מה הבעיה? עד רבה זה הגיוני? בכל העולם עושים את זה. יותר מכך, אפילו התורה עצמה אומרת, שלגוי כן תיקח ריבית. אז אם כן, לקחת ריבית זה מעשה הגיוני? למה דווקא לגבי יהודי, כי ימוך אחיך והחזקת בו, הוא הולך ליפול, האח שלך, כי ימוך אחיך, הולך ליפול כלכלית והחזקת בו. למה? למה לא לקחת ריבית? כמו אדם לדוגמה שהוא מוכר אוכל, הוא לא יכול למכור לעניים? הוא חייב לתת להם בחינם? ודאי שיכול למכור להם. הוא יכול לעשות מצווה ולתת בחינם, אבל ציווי לתת בחינם? את זה אין, אבל לגבי כסף יש. למה? אומר המדרש, את הפסוקים בספר משלי, על הפסוק כי ימוך אחיך והחזקת בו. הוא אח שלך, הולך ליפול כלכלית והחזקת בו. אומר המדרש, את הפסוקים בספר משלי, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. ועוד פסוק, רש ואיש תחכים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. מה הקשר? מה הקשר בין הפסוקים האלה במשלי לבין הפסוק בספר ויקרא פרשת באר, כי ימוך אחיך והחזקת בו? התורה היא ספר חוקים, אבל לא ספר חוקים רגיל שנכתב אז ועד היום משתמשים בו. לא, התורה היא תורת חיים, ספר חוקים שנכתב אז על ידי מי שאמר והיה עולם, מי שעשה עושה ויעשה לכל המעשים, מי שצופה עד סוף כל הדורות ויודע שהחוק התאים לפני 3,000 שנה, והוא מתאים באותה מידה היום, והוא יתאים באותה מידה גם מחר. התורה היא תורת חיים, ממעמד הר סיני עד שנת ה-40 לבני ישראל במדבר, התורה ניתנה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אבל התורה שניתנה היא תורת חיים, היא מתאימה לכל החיים, לכל שלבי החיים, לכל שלבי ההיסטוריה. אם כן, התורה ניתנה לפני למעלה מ-3,000 שנה, אבל גם היום יש להתייחס אליה כמו היום היום היא ניתנה, כי כך היא האמת. היא לא ניתנה היום, אבל כך יש להתייחס אליה כמי שניתנה היום, כי היא רלוונטית באותה מידה אז וגם היום. היא הדבר היחיד שרלוונטי בעולם, שהרי עולם ומלואו נברא למען התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית למען ראשית התורה שנקראת ראשית. אם כן, אם פוגשים היום אדם שזקוק להלוואה, התורה אומרת, היום דבר השם, היום. אומר לאדם, אל תיקח ריבית. למה? מי שהוא צופה, כל הדורות מראש, הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, מי שקבע אז, כשנתן את התורה, שהיא רלוונטית כמובן גם כיום באותה מידה, אל תיקח ריבית. למה? אם תיקח ריבית, תרוויח כסף, אבל אתה עתיד לשלם מחיר אחר בחיים. אם לא תיקח ריבית, אמנם תפסיד כסף, אבל תרוויח רווח חשוב יותר בחיים שלך, וזה גדול יותר, וזה חשוב יותר. ומהו הרווח שירוויח האדם שלא לוקח ריבית? אם יש מפגש בין עשיר בכסף, עשיר בדעת, עשיר בחוכמם, אם אדם, אני בכסף, אני בדעת, אני בחוכמם, העני מבקש מהעשיר, המפגש הוא לא במקרים. אלא זהו אירוע כמובן שנוצר על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הקדוש ברוך הוא יצר את המפגש הזה. כמו שאומר שלמה המלך, עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. מה אנחנו חושבים? בטעות פגשנו את העני הזה. בטעות פגשנו את העשיר הזה. עושה כולם השם. הקדוש ברוך הוא יצר את המפגש הזה. אין מקרה, עשיר ורש נפגש, הוא עושה כולם השם. הקדוש ברוך הוא קבע שאתה העשיר תפגוש את העני, אתה העני תפגוש את העשיר. למה? המפגש נוצר על ידי בורא עולם כדי ללמוד וללמד מסר ובשורה מהפכנית. הזוהר בפרשת משפטים, הגמרא מסכת שבת קנ"א, אומרים שהעולם הזה הוא גלגל, גלגל שחוזר בעולם. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף קנ"א על הפסוק לגבי נתינת הצדקה לעני, נתון תיתן לו ולא יירא לבבך, בתיתך לא. למה? כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. בגלל גלגל חוזר בעולם. אמר רבי אלעזר הכפר, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יגיע לידי עניות, שלא יגיע לידי המידה הזו שהוא זקוק לצדקה, שאם הוא לא בא, בנו בא, ואם לא בנו, בן בנו. גלגל שחוזר בעולם. יש הסבר אחד, גלגל המזלות שחוזר בעולם, כמו שכתוב, בני חיי ומזוני, הילדים של האדם, החיים של האדם, הפרנסה של האדם, לא בזכות התליה מילתא, לא בהכרח תלוי בזכויות של האדם, אלא במזל, תליה מילתא, תלוי במזל. אמנם על ידי רחמים אפשר לשנות את המזל הרע לטוב. אומרת הגמרא שם, שאמר רבי חייא לאשתו, כשמגיע אני, תביא לו לחם. למה? גלגל חוזר לעולם. היום אנחנו ניתן לו כדי שיום אחד גם אנחנו נקבל. ואם לא, אנחנו נגיע ידי עניות הילדים שלנו. ואם לא הילדים, הנכדים. גלגל חוזר בעולם. היום פלוני עוזר לאלמוני, העשיר עוזר לעני. אבל בעוד כמה שבועות, אבל בעוד כמה שנים, בעוד אולי עשרות שנים או דורות, העני יעשה עשיר, העשיר יעשה עני, זה עוזר לזה. העולם הוא כמו גלגל. עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. הקדוש ברוך הוא עושה מפגשים בין העניים לעשירים. כשאתה נותן כסף, כשאתה מלווה, זה לא רק עסק טכני, אלא יש כאן מהלך שקשור לשבועות, חודשים, שנים או דורות, אחורה או קדימה. עשיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. לא לחינם נפגשו העשיר והעני הזה. הם נפגשו מכיוון שיש כאן תוצאה של הדורות הקודמים. העשיר אולי היה גלגול קודם עני, וכעת נותן לעני שגלגול קודם היה עשיר. או הפוך, העשיר נותן כעת לעני, כדי שיום אחד כשהעשיר הזה ייפול בנכסיו, יהיה מי שייתן לעני הזה. זהו הסבר אחד שמופיע בזוהר ובגמרם. הסבר נוסף, הסבר מדוע אל תיקח ריבית, אלא שים לב למסר שמעבירים לך משמיים. העשיר והעני נפגשו כדי שכל אחד יפקח את העיניים של חברו. העשיר פוגש את העני כדי לפגוש את המציאות, לפגוש את העני. שערי צריך האדם העשיר להפסיק לחשוב שלעולם חוסן, כמו שאומר שלמה המלך שלא לעולם חוסן. העני מזכיר לעשיר את האמת הפשוטה, את המציאות שאדם צריך לזכור שלא לאדם התשועה, לא לאדם הישועה והקדוש ברוך הוא גורם לאדם להיות עשיר או לאדם להיות עני. אולי יהיה מי שינסה לשווק את עצמו ככל יכול, כמצליח, כבלתי מנוצח, כבריא בלי די, כעוצמתי, ללא שום גבולות. אבל זוהי דרכו לשווק את עצמו ככל יכול, כמצליח, כלא מנוצח. אולי זו עבודת השיווק שלו, עבודת היחצנים שלו, להציג מצג שם. אבל האמת היא לא כזו. העשיר פוגש את העני. למה? לדעת. לזכור שעושה כולם השם, הקדוש ברוך הוא עשה את העשיר שיהיה עשיר. הקדוש ברוך הוא עשה את העני שיהיה עני. העני פוגש את העשיר כדי לזכור שאין ייאוש. יכול האדם להתרומם, יכול האדם להשתפר. עשיר ורש נפגשו. עשיר ואני נפגשים, עושה כולם השם. אם ייקח העשיר מהעני ריבית על ההלוואה, הוא יתרכז במסר של איך אני יכול להרוויח עוד כסף מהזולת, איך אני יכול להגדיל את ההון שלי, ולא איך אפשר ללמוד מהזולת. העני בלחץ, העני כעת מסכן, אולי יום אחד אתה עשיר גם כן, יום אחד תגיע למקום הזה. הרי לא לעולם חוסן. שים לב, יש עוד אפשרויות לחיות את החיים, לא בהכרח להיות עשיר כל הזמן. במקום שהעשיר יתרכז, איך הוא מנצל את כספו? בחוכמה, בעוצמה. הכסף הופך להיות יותר כסף, ובכך האדם מתרכז בעוצמה, בחוכמה, בעשייה שלו. איך הוא מנצל את כספו? בחוכמה. הכסף הופך ליותר כסף באמצעות הכסף לבד, ללא שום עשייה שלו, ללא שום יבוא, ייצוא, מכירה, שום דבר, בקלות רבה מדי, מרוויח האדם כסף, ובכך הוא שוכח. הוא שוכח את התוכן העיקרי של המפגש בין העשיר ובין העני. עשיר ורש נפגש, הוא עושה כולם השם, הקדוש ברוך הוא עשה את העשיר, הקדוש ברוך הוא עשה את העני. העשיר, כדי לזכור שבקלות רבה אפשר להיות עני וגלגל מסתובב בעולם, חוזר בעולם, והעני פוגש את העשיר כדי לזכור שכן, אפשר יום אחד להתעלות, להתרומם, ועושה כולם השם. את המסר הזה צריכים לזכור שני הצדדים. ועוד יותר אומר המדרש, רש ואיש תחכים נפגשו, רש זה אני, ואיש תחכים זה מי שהיה פעם עשיר וירד מנכסיו. כעת, כשלא מתעלם האיש תחכים שפעם היה עשיר וכעת ירד מנכסיו, לא מתעלם מהעני, אלא נותן לו, מאיר עיני שניהם השם, התשועה והישועה וההצלה תהיה לשני הצדדים. כך אפשר להבין נהדר את משמעות המדרש, כי ימוך אחיך והחזקת בו. המשמעות היא, עשיר ורש נפגשים, עושה כולם השם. המפגש בין הנותן והמקבל כדי שילמדו, הנותן להכניע את גאוותו, המקבל לרומם את מצב רוחו, שעושה כולם השם. כולם יכולים להגיע לטוב ולרע. עוד אומר המדרש, רש ואיש תחכים נפגשו עם הרש העני, והאיש תחכים מי שירד מנכסיו. נפגשים, אם ייתן האיש תחכים מי שירד מנכסיו, לעני יאיר עיני שניהם השם. ולמה? כי עניות ועשירות לא מבני האדם מגיעה, אלא ממי שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים. הקדוש ברוך הוא מפגיש גם כיום בין עני ועשיר, לא כדי שהעשיר יזעק על העני, לך תעבוד ועוד כל מיני זעקות. בעומק יותר, זועק העשיר את הזעקות כלפי עצמו, הוא מפחד, הוא שונא את המפגש עם העניות, עם החוסר אונים. הוא כבר הרגיל את עצמו, שהוא יודע לחיות רק בתור גביר, בתור עשיר, בתור בעל שליטה, לא בתור גם וגם וגם, גם עשיר, גם בינוני וגם עני. כנדרש בעולם משתנה שאין בטוח בשום תחום בעולם, לא במשפחה ולא בעבודה ולא בבריאות. החיים משתנים בקצב מהיר מאוד. לכן נדרשת החובה מהאדם לפתח את הגמישות למצבי החיים הרבים המשתנים בחיים השונים והמגוונים. אבל לפעמים רואה האדם שהוא נמצא בתקופה טובה בחיים שלו, ולכן כשהוא פוגש את העני, הוא זועק, לך תעבוד. לא שאכפת לו מהעני שילך לעבוד. הוא לא ילך לחפש עבודה לעני, הוא פשוט לא ענייני. הוא לא חושב וחוזרים לאותו אדם, הוא רק רוצה לברוח מהרגש שאותו עני מעורר אצלו, אצל העשיר, הפחד שמא יום אחד גם אני, האדם העשיר, אולי יהיה עני, אולי אני אהיה חסר אונים. האדם לא כועס ודוחה את העני. האדם דוחה את ההרגשה שהעני מעורר אצלו, אולי יום אחד גם הוא ייפול. אי אפשר לתת לכל אחד כסף, נכון, אבל תן לו משהו, תן מטבע, תפגוש את הקבצן, אל תפחד מההרגשה, תן לו מטבע, תפייס אותו בדברים. אתה לא יכול לתת מטבע? תעודד אותו, תאמר מילה טובה, תפייס אותו בדברים, תן לו חיוך, לבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניים לחברו, יותר אם משקהו חלב, תפגוש את ההרגשה, תפגוש את העני, תפגוש את החולה, תפגוש את הקבצן, תפגוש את המסכן, תפגוש את האדם השבור, תעודד אותו, תרומם אותו. את מי אתה מעודד? את מי אתה מרומם? את מי אתה מחזק? את שניכם, גם אותו וגם אותך, גם את העני שבתוכך, גם את הקבצן שבתוכך, גם את החולה שבתוכך. שאם יום אחד גם אתה, חלילה, תגיע למצב כזה או דומה לו, לא תיבהל. אתה לא מוגבל, רק לחיות קשה. אתה מצליח לחייך ולשמוח רק אם אתה עשיר. אתה לא רק שמח אם יש לך רכב יפה או בית יפה. אתה יותר מאשר הרכב היפה שלך. אתה יותר מאשר הבית הגדול שלך. אתה תמשיך לתפקד ולחיות גם בלי זה. אתה תמשיך לחיות גם עם תנאי החיים שלך עתידים להשתנות. אל תפחד מהחיים, אל תפחד מכל גווני הקשת של המציאות. תפגוש, תפגוש את כולם. אחרי שתיתן לעני, לקבצן, אתה תראה שאתה מרגיש טוב יותר. תעודד אותו, תחזק אותו, אתה תרגיש אתה עצמך חזק יותר. לא רק בגלל שאתה משמח את האדם האחר, שזה ערך בפני עצמו, דבר גדול מאוד, אלא גם בגלל שאתה מצליח להעביר מסר לעצמך. כן, אני מרשה לעצמי להרגיש את המקומות הנסתרים בנפש. פגשתי את האני שבנפש שלי, את הקבצן שבנפש שלי, את החסר אונים שבנפש שלי, את החולה שבנפש שלי. לא להיבעל, בואו נפסיק להיבעל מהחיים. בואו נתחיל לפגוש את החיים. כך האדם יהיה גמיש יותר, פיקח יותר, חכם יותר, יעיל יותר, פחות מבועל מהחיים, יותר ענייני ויותר יעיל. כי כשאדם לא מפחד מחוסר עוני, מכעס, מחרדות, מפחדים, מדחיות, הוא מרגיש פחות רם. מדוע? כי אם דוחים מישהו, לדוגמה, אדם עובר תהליך של דחייה, דוחים אותו, מאחד עד עשר זה לא נעים ברמה של ארבע. אבל אם הוא חושב על זה שעתיים, זה הופך להיות הרגשה רעה ברמה של שש. אם הוא חושב על זה חודש, זה הופך להיות כואב לא נעים ברמה של עשר. אבל כאשר האדם לא נבהל מרגשות שליליים, הוא מצליח להתמודד עם המצבים והרגשות בצורה יעילה ועניינית יותר. יש לאדם דאגות, יש לאדם פחדים. אם הוא לא יפחד מהדאגות, אם הוא לא יתעסק עם הדאגות, אם הוא לא יתעסק עם הפחדים יותר מדי, הוא יוכל לחיות בצורה בריאה. הוא לא יחפש כעת פתרון לכל בעיות החיים שעתידות לצוץ, שהרי זקוק האדם לאיזון. מצד אחד, איזו חכם הרואה את הנולד, אל תיבז לכל אדם. אל תמפליג לכל דבר, כמו שאומרים חזל המשנה פרקי אבות, אל תאמר שבעיות לא יכולות להגיע, איזו חכם הרואה את הנולד, תחלקל את הצעדים לקראת העתיד. אבל מצד שני, איזון, שהרי לא יכול האדם להתעסק תדיר עם הדאגות מהפחדים, אי אפשר כעת לטור ולחפש ולמצוא את הפתרונות לכל הבעיות העתידיות שיכולות להיות בחיים של האדם. השפתי חיים, במאמרו על מנוחת הנפש, אומר שהמטרה העיקרית בחיים היא לחיות בהווה בצורה מושלמת. כעת הדף גמרא הזה, כעת מעשה החסד הזה, כעת העבודה הזו, כעת התפילה הזו, כעת ההתייחסות למשפחה. אפשר להקדיש זמן, ללמוד מטעויות העבר, לשאוב מהעבר השראה לגבי העתיד. מדי פעם לחשוב על העתיד, איזו חכם הרואה את הנולד. שאיפות לעתיד טוב יותר. אבל העיקר להתרכז בעשייה ובתפקוד בהווה, בצורה מושלמת. המושלמת ביותר, כעת תחיה, כעת תעבוד את העבודה, כעת תפרגן למשפחה, כעת תעשה מה שראוי ונכון לעשות. בעיות עתידיות, שאלות על העתיד, הפתרונות יגיעו עם הזמן, לא ממקום של אדישות לחיים, אלא אתה תעשה, אתה תפעל, תעשה מה שראוי ונכון לעשות, אל תהיה אדיש, אבל אל תישאב עם עודף דאגות, עם עודף פחדים, עם עודף חששות, אלא תתרכז בעשייה שלך, ובאמצעות העשייה תתפקח, תהיה חכם יותר, יעיל יותר, וכך יהיה לך יותר עוצמה ויכולות להתמודד עם הבעיות העתידיות. נקודה נוספת, כדי שיוכל האדם לחיות בצורה איכותית ויעילה יותר, צריך האדם לדעת גם לסלוח לעצמו. אם הביקורתיות והשנאה העצמית של האדם כלפי עצמו, הייתה מקדמת אותו, הוא היה מגיע לשיאים אדירים בחיים. אבל בהרבה מקרים, האדם פעם אחר פעם, מתוסכל, מאוכזב, מיואש, מבקר את עצמו, הוא לא סולח לעצמו. במסילת ישרים פרק ו' כתב שהאדם הוא לא מלאך, אבל כמה שיכול, שישאף להיות כמלאך. ודאי. דבר גדול. יחד עם זאת, זקוק האדם לסלחנות שלו כלפי עצמו. שהרי צריך האדם כל יום להתחדש בעבודת השם, בהתלהבות מחודשת, אשר אנוכי מצווך היום. כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. כל יום להתחיל מההתחלה. לא צריך האדם להיות אדיש כלפי ביקורת שלו, כלפי עצמו, של האחרים כלפיו, אבל לשמור את זה לזמנים בהם הוא מרומם, הוא מלא השראה ותקווה, אז הוא יוכל לבחון את עצמו. אומר בעל הקדושת לוי, רב לוי יצחק עם ברדיצ'ב, בראש השנה זורק האדם כביכול את העבירות אל תוך המים, לים, תשליך. תשובה, מאירה. העבירות הופכים לשגגות, כי האדם משנה את המצב התודעתי שלו, המצב הרגשי שלו, וכעת הוא מבין כמה חמור לעשות עבירה, איזה עונש ישנו אם כן יעשה האדם העבירה. ובמצב הזה, במצב העובה שלו, הוא לא היה עושה כעת עבירות, אולי רק בשוגג, אבל לא במזיד. לכן המצב התודעתי שלו שמשתנה בהווה הופך את העבירות שלו בעיני הקדוש ברוך הוא לעבירות שנעשו בשוגג. הקדוש ברוך הוא לא שופט את האדם על בסיס מה שעשה בעבר, אלא על בסיס מישהו בהווה. ובהווה האדם הזה לא היה עושה את העבירות האלה, אולי רק בשוגג, אבל לא במזיד, ולכן כל העבירות של מזיד הופכות להיות שוגג. כי האדם החדש שמבין את עוצמת החטא, ואת העונשים על העבירות לעולם לא היה חוטא במזיד אלא רק בשוגג. לכן כך התייחסו בהווה לחטאים בעבר שנעשו במזיד, התייחסו אליהם בשוגג. ואחר כך, בזמן שמחתנו סוכות, לוקחים את המים והפעם עושים בהם שימוש, ניסוך המים. כי אז זו תשובה מאהבה, הזדונות נהפכים לזכויות. הרי בגלל שהוא כל כך מרגיש כמה טובה היא לאדם קרבת אלוקים, כמה רע ומר עוזבך את השם, העבירות שלו הן כעת הופכות להיות המנוע לפעול, לעשות עוד ועוד מצוות, לברוח מן העבירות. לכן הזדונות הופכים להיות המניע, המנוע של האדם לעוד תורה ועוד מצוות, אם כן הזדונות הופכים להיות הזכויות שלו. כי מה יעשה האדם ויתחפר לו? אם היה רגיל ללמוד דף אחד, ילמד שניים, פרק אחד, שני פרקים. אם כן, רק בגלל העבירות הוא יושן פחות ולומד יותר, אוכל פחות ומקיים יותר מצוות. אם כן, העבירה היא זו שגורמת לו כעת להיות חסיד במעשיו ולקיים יותר מצוות. לכן בראש השנה זורקים את העבירות אל המים ומתרחקים מהמים, תשליך, לא רוצים להתעסק עם העבירות. אבל אז, בזמן שמחתנו, אחרי שהתרוממנו אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, אז אפשר לבחון את עצמנו ולראות איך אפשר להפוך את הזדונות לזכויות, להיות יותר ביקורתי כלפי עצמנו ולהתעסק דווקא באותן ביקורות שלנו כלפי עצמנו. ואז אפשר לתקן. אבל למה? בגלל שהאדם הוא בזמן שמחתנו, בגלל שהאדם הוא בזמן ובתקופה של רוממות, תקווה ושיפור, ולכן הוא יכול להתעסק גם עם הטעויות שלו. האדם לא אמור להתעלם מהביקורות שמופנות אליו, אבל גם לא להישאב אליהם יותר מדי. לדעת להיות סלחן כלפי עצמו. סלחן אין הכוונה לוותר לעצמו, אבל לא להתעסק עם הרוע יותר מדי. האדם עשה טעות, מה שחשוב שלא יקבע האדם את הזהות והתפיסה שלו ויאמר, אני, זוהי הטעות שלי. מאז הטעות אני לא שואף לגדולות. מאז הטעות אני לא שואף לקשרים חברתיים. מאז הטעות אני לא רוצה לנסות את כוחי בלימוד התורה. האדם מגביל את עצמו בגלל הטעות שלו, וזוהי הטעות. אין טעם וזה לא נכון לכעוס על עצמנו, לבקר את עצמנו פעם אחר פעם. למה? בגלל טעויות שהאדם עשה בעבר. בואו נפסיק לשפוט את עצמנו. בואו נפסיק להשוות את עצמנו לאחרים. נפסיק לנזוף על עצמנו. אפשר 10 דקות ביום, 20 דקות ביום, אבל לא 24 שעות ביום. כשאדם יותר סלחן כלפי עצמו, לא אדיש לטעויות, אבל סלחן הוא יעיל יותר כדי לפתור את הבעיות והביקורות האמיתיות שמופנות אליו בחיים. וכאן חשוב לציין, בהרבה מקרים כשאדם הוא רע, תוקפני לאחרים, זה לא קורה כשלאדם טוב עם עצמו. בהרבה מאוד מקרים, מתי זה קורה? כשהוא מתוסכל על עצמו, כשהוא מאוכזב בעצמו, כשאין שלום בתוך האדם, בינו לבין עצמו. כשהאדם יותר מדי כועס על עצמו, יותר מדי ביקורתי כלפי עצמו, יותר מדי מאוחזב מעצמו, יותר מדי מאשים את עצמו, אז הוא יותר מדי רע ולא נעים כלפי הזולת. הוא כועס וביקורתי כלפי עצמו, ולכן כך הוא גם כלפי הזולת. היות שיש בתוכו קונפליקטים לא פתורים בין האדם, בינו לבין עצמו, הוא מרגיש שהוא מנוצל יותר מדי, או לא לומד, או לא מספיק עובד, או יושן יותר מדי, או כל מיני חיסרונות אלה ואחרים שהוא מוצא בעצמו. הבעיה היא לא החיסרון, אלא חוסר העונים שלו מול החיסרון. ואיך זה קורה? כשהוא מתעסק כל הזמן עם הביקורתיות שלו כלפי עצמו, ואז האדם מתוסכל, מאוכזב. יש לו שיפוטיות שלו כלפי עצמו במינון הלא נכון, ואז הוא גם לא נעים בהקשרים החברתיים. שלום פנימי בין האדם, בינו לבין עצמו, יכול להיות מקור לשלום בין האדם לבין החברה. ושמחתו של האדם, אושרו של האדם, זה לא אירוע פרטי שלו, זה אירוע חברתי, כי כשטוב לאדם עם עצמו, טוב לו גם בחוץ, עם בני המשפחה והחברים. השלום הפנימי והסלחנות במינון בריא ונכון של האדם כלפי עצמו יהוו מקור להצלחה באדם וליכולת האדם להתמודד עם תהפוכות החיים בעולם ובחברה. היו ברוך.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
תמיד איתי.